לא בחרנו להיות כאן, נבחרנו. ואם כבר נבחרנו, אז להיכנס דרך שער האריות, ולא דרך שער הרחמים. אל רואי, האל רואה אותי. זהו מסע אישי, מסע של תיקון, מסע של ריפוי ועשייה. לא מסע על מה שאנחנו מספרים על אל רואי, אלא על מה שאל רואי מספר לנו. בשבת שמחת תורה, 7 אוקטובר 2023, עם תחילת מתקפת הפתע של חמאס, לחם סמל ראשון אל רואי, יחד עם צוות הבלונאים במוצב נחל עוז, מול עשרות מחבלים שחדרו למוצב. במשך שעות ניהלו אל רואי וחבריו, קרב גבורה עיקש, טיפלו בפצועים וחיסלו מחבלים רבים. אלרועי נפל בקרב כשהגן בגופו על חבריו ועל המוצב. באומץ ליבו ובגבורה שהפגין, הפך אלרועי לסמל של אהבת הארץ, רעות ושליחות. רפי היקר, רפי בן שטרית, תודה מעומק ליבי שהסכמת לבוא לפודקאסט שלנו, כוח לחיים. שמי עירית אורן גונדרס, יושבת ראש ומייסדת עמותת אור למשפחות. במהלך פעילותי בעמותה, נחשפתי לאנשים שחוו טרגדיות קשות מנסו, אך בחרו לקום ולבחור בחיים. פגשתי גם באנשי מופת שבוחרים לתת, לתרום ולהשפיע. ולכבודכם, החלטתי ליצור פודקאסט שייתן השראה, דוגמה והערה לכל מי שחווה משבר קשה מנסו, אך גם עבור כל אחד שמחפש השראה וכוח. בואו נלחץ פליי, לכבוד אלה הראויים לתמיכה, לאור, לתקווה. האזנה נעימה. רפי, יליד בית שען, 11 אחים, אחות אחת. מה זה המשפחה הזאת? באיזה בית גדלת, רפי?
בית עם הרבה ילדים, עם הרבה רעש, אבל רעש חיובי. ומצד שני גם הרבה מאוד חום, הרבה אהבה. לכידות משפחתית שהיא מאוד מאוד מאפיינת משפחות גדולות. ההורים שלי עלו בתחילת שנות ה-60, ישר לבית שען, עם 8 ילדים, שהגדול בן 12, והקטן בן חצי שנה. וכאן נולדים להם עוד 4. אני גם נולד כאן בארץ. והבית הוא בית מאוד מסורתי, מאוד מחבק, מאוד מכיל, שהשיח בבית הוא סביב המשימות והמטלות שיש כדי לתחזק את הבית, ולדאוג שכולם יגיעו לבית הספר, כולם יגיעו לגני הילדים, כולם יתחנכו, יקבלו את החינוך הטוב ביותר שרק אפשר, ואימא שהיא מרכז הבית, בעיקר הבית, אימא שלי השכימה קום והלכה לישון אחרי כולם. היא תורה לפני כולם, הלכה לישון אחרי כולם, שהיא כל הזמן סביב הבנים והבת. בישולים, ניקיונות, גיוצים. כל הזמן המטבח הוא מרכז העשייה שלה. וסביב זה אנחנו גדלים. כתדעת, לגדול בעיר שיש בה עוד לא מעט משפחות כאלה דומות לנו, אז הרגשנו שאנחנו חלק מ... מה שנקרא קבוצת שווים. כל המשפחות נראו פחות או יותר אותו דבר. אבל הדלתות היו פתוחות, הלבבות היו פתוחים, הכנסת אורחים, הייתה שמחה אמיתית בשכונות האלה, בבתים האלה.
משהו שאתה זוכר, איזה זיכרון ילדות עמוק מההורים, מאחים, משהו שאתה רוצה כאילו אולי לשתף אותנו, מאבא, מאימא, משהו ש...
תראי, אבא שלי היה איש עבודה, איש שקם מוקדם בבוקר, התפלל, יצא לעבודת יומו, הוא עבד 30 שנה באותו מקום עבודה, הוא חזר אחרי צהריים, והזיכרונות שלי מהתקופה של הילדות, זה אבא שמגיע ב-6 בערב, וב-8 בערב מקשיב לחדשות, את הדממה, ערוץ אחד בשחור לבן, סביב קריאת התורה, לימוד התורה, חומש, מתכונן, לקראת קריאת פרשת השבוע ב2 ו3 בתי כנסת, ואימא שהיא כל הזמן סביב הילדים, כל הזמן דואגת, מחבקת, מבשלת, דואגת שכולם יאכלו, שכולם יתקלחו, שכולם... האווירה הייתה אווירה מאוד מאוד חמה וחמימה.
ואתה גדל?
כשאני נולדתי ואני טיפה גדל, אז האחים הגדולים שלי, שזה בעצם כולם,
אתה 11.
אני ה-11, ומעלה יש 10 בנים, אז הם כבר בגיל בוגר, רובם או ככולם, צבא, מילואים, אז אני זוכר את השיח הצבאי, המיליטרי, כן, הצבאי, השיח הצבאי בבית, מדהים, וגיוצי מדהים, ונשק, ואחד השתחרר מהסדיר, אז השני כבר במילואים. זה היה אווירה ביתית, צבאית, הרבה בנים, הרבה כדורגל, מעט מאוד פוליטיקה, אבל שיח של בנים. כשההורים ברקע נותנים את כל המעטפת, את כל החום, את כל אב, את כל מה שאפשר, ואנחנו גדלים לתוך מציאות של ערכים, של מידות, של שבת, של חג, של מסורת, של בית כנסת, אבל מאווירה, באווירה מאוד מאוד נעימה, מכילה, לא קופה ולא מכריחה אף אחד לעשות משהו, וזה בסדר גם אם אתה עושה כך או עושה אחרת, יש משהו במסורתיות הזאת שהוא מאוד מאוד מכיל ומחבק, והוא לא כופה והוא לא מכריח אף אחד לעשות משהו. זה משהו שההורים שלי הביאו איתם, אבל לא רק הם. כל אותה עלייה של תחילת שנות ה-60, אמצע שנות ה-50 מארצות המזרח או צפון אפריקה, הייתה עלייה שאני קורא לה הציונות המסורתית, שהיא לא שבט בפני עצמו, ולא בכדי לא שבת בפני עצמו. זה נושא שאפשר לפתח אותו.
ואתה גדל, מתפתח, והופך להיות ראש עיריית בית שאן. מאיפה הדרייב הזה והמוטיבציה הזאת, ומקים בית בבית שאן?
זה מגיל מאוד מאוד צעיר, גיליתי מעורבות חברתית מאוד מאוד גדולה. הייתי דמות שהשפיע וניסתה להשפיע בחברת בני גילי, גם בבית הספר וגם בתיכון ואחר כך בתנועת הנוער. בכל מקום שהגעתי אליו השתדלתי לעשות את המירב ואת המיטב כדי שאחרים גם ירגישו טוב. במקביל הייתי מאוד מעורב במה שקורה, והתעניינתי התעניינות אישית שלי בתחומים שאולי בני גילי פחות מתעניינים בהם. כשבני הגיל שלי הלכו לשחק כדורגל, גם אני שיחקתי כדורגל, לא מעט, אבל כשהם הלכו למשחקי חצר, משחקי ספורט, משחקי כדור, אני בחרתי לקרוא ולהתעניין. אולי אחד הדברים שככה הדליקו אצלי את הניצוץ החברתי והמעורבות הפוליטית, זה שאבא שלי היה שולח אותי כל יום לקנות עיתון, בקיוסק השכונתי. כל יום היה עיתון, אז בדרך מהקיוסק הביתה כבר הספקתי לקרוא את הכל. ואני זוכר שכל יום היה עיתון, וכל יום היה חדשות, והייתה מין תחושה כזאת של התעניינות, של אקטואליה, של פוליטיקה, של דברים שמעניינים, ובאופן טבעי קראתי מכל הבא ליד, גם ביוגרפיות. כשחברים שמשחקים כדורגל, אני קורא את המרד של בגין. או אני הולך בכיתה זין לספרייה הציבורית, ולוקח את הספר חיי, מעט גולדה מאיר. כאילו, מה זה שייך? איך זה שייך? אבל כבר אז גיליתי מעורבות מאוד מאוד גדולה, ונולדתי בתוך עיר עם רקמת חיים, מהיפות ביותר בארץ, עם סולידריות חברתית. והיה לי כל הזמן מחשבה בראש, איך אני דואג או פועל כדי לשפר את החיים של כולם, איך עושים טוב יותר. הייתה לי מין ראייה, גם חוש ביקורתי כזה של דברים צריכים להיראות אחרת ולהיות אחרת.
ונבחרת בגיל מאוד צעיר לראש עיר.
לא כל כך צעיר, אבל נכנסתי לחיים הציבוריים בגיל מאוד מאוד צעיר. ובמסלול שצעדתי בו, הוא היה מצעד מה שנקרא, צעדה שהיא סטפ ביי סטפ. זאת אומרת, גדלתי וצמחתי לתוך המערכות המקומיות, החברתיות והציבוריות והפוליטיות המקומיות, בצורה מאוד מדודה ושקולה, עם יעד מאוד מאוד ברור. בגיל 15 אמרתי בהפסקה, אני אהיה ראש עיריית בית שאן. ואז הסתכלו עליי ככה חברים בהפסקה, אמרו, מה, על מה אתה מדבר?
בגיל 15.
כן. כן, וזה קרה. בסוף. כן. לקח איזה 30 שנה, אבל זה קרה.
ואתה ניסה... והיום אתה נשוי בשנית, ויש לך 3 בנות, ובן שיוצא לשרת שירות קרבי.
כן.
אלרועי.
כן, אלרועי נולד אחרי 3 בנות. בנות שהן קצת כבר מתחילות ככה להגיע לגיל הנערות, אז אפשר לומר שהיו לו 4 אמהות. הוא גדל באווירה מאוד חמה ומחבקת במשפחות המזרחיות, כשנולד בן אחרי 3 בנות, זה וואו, כולם מחכים לבן, הנסיך, יורש העצר, היהלום. הבנות שלי הן נפלאות, הן מדהימות, ומקבלות אותו בחום בלתי רגיל, באהבה עצומה. והוא גדל באווירה מאוד רגועה ושלווה, תחת זה שהוא תופס את המקום שלו כמנהיג צעיר, מאוד שקט, רגוע, צנוע, שלב. עירית, יש תינוקות שנותנים להורים שלהם לישון בלילה. אני מקווה שאני לא מפתיע פה אף אחד. יש מין, כאילו, יושב לנו בראש, כשנולד תינוק, אנחנו מתעוררים בלילה, וצריך להכין אוכל, ולהניק, וצריך להחליף טיטול, והתינוק בוכה. אלרועי היה ילד שנתן לי ולאיריס לישון טוב בלילה. הוא היה ילד מאוד מאוד רגוע ומקסים, יפה, יפה תואר ויפה מראה, והוא צומח בתוך המציאות הבית שענית, באווירה מאוד מאוד סולידרית ומאוד מחבקת ומכילה. לאלרועי יש הרבה בני דודים ודודנים. אתה לא יכול להיבחר לראש עיריית בית שען אם אין לך חמולה מאוד גדולה. המעגל המשפחתי הקרוב אליו, המשפחתי, אני מדבר רק על משפחה, מונה כ-120 איש, 130 איש. זאת אומרת, זה אחיינים שלי, זה בני דודים שלו, מכל...
והוא מוקף.
והוא מוקף באהבה, אין קץ.
והוא הולך לקרבי.
והוא הולך לקרבי, הוא בוחר לעשות שירות משמעותי.
מה, כשהוא בא ואמר לך שהוא הולך לקרבי, מה עבר לך בראש?
אני הייתי גאה בו.
כן?
אני שמחתי שהוא בחר בסופו של דבר ללכת למסלול של שירות משמעותי בצהל. אלרועי זה ילד מאוד עדין. הוא לא הלוחם האולטימטיבי עם סכין בין השיניים שמסתער על מחבלי חיזבאללה בסיירת מטכ"ל או סיירת גולני. כי הוא ילד שאופה פיצות ופוקאצ'ות לחברים שלו. חותך את הפירות ואת הירקות בחיתוך אומנותי הכי יפה, עורך את השולחן בצורה הכי יפה, קולינרי מאוד, הוא מאוד מאוד מחובר לקולינריה, מנגן על פסנתר ועל טופים ועל עצבים של אבא ואמא, אבל לא הלוחם האולטימטיבי. ובכל זאת הוא בוחר ללכת ולשרת בגדוד איסוף קרבי ולהיות לוחם קרבי ולשרת 600 מטר מהגדר עם עזה, וזה ממלא אותנו גאווה מצד אחד, שהנה הילד הפך לגבר והוא הולך לעשות שירות צבאי משמעותי, הוא הולך ליחידה קרבית, לגדוד איסוף קרבי, ומצד שני גם זה מלווה בחששות ואולי בטיפה בדאגות, אבל איזה אבא או איזה אמא לא דואגים לבן שמתגייס, ואיזה תחושה שהיא מאוד מאוד טבעית ומלווה אותנו ביום הגיוס שלו ובכל יום ביום שהוא מדבר איתנו איפה שהוא נמצא.
מה קורה בשביל אוקטובר, בין השישי לשביל אוקטובר? יש לך חלום.
כן. קודם כל, בשישה באוקטובר, יום שישי, אני משוחח איתו קצת לפני כניסת השבת, שיחה רגילה, הוא מספר לי שאימא של דניאל שפרבר, שזה החבר הכי טוב של אלרועי, הגיעה לבסיס נחל עוז וחגגו לו יום הולדת. והוא אמר, אתם גם יכולים להגיע. אמרתי, אנחנו נגיע, אנחנו בהחלט, אני עם אמא, אנחנו נבוא לבקר אותך גם בנחל עוז, אני צריך להיות שם. אנחנו נגיע באחד ממאה שישי הקרובים. הוא מספר לי קצת על הבלון, שיש תקלה. שאלתי אותו, מה עושים כשיש תקלה? הוא אמר, אנחנו שומרים על הבלון שהוא מקורקע, וביום ראשון יבואו לתקן אותו. שישי זה גם חג שמיני עצרת. אנחנו בסעודת חג בבית, אל רואי בבסיס. ובשבת אני מתעורר בשעה 7:52 מחלום בלהות, חלום שהוא סיוט. כולנו חולמים כאלה חלומות מבהילים, מבועלים. אני מתעורר, אני זוכר שהתעוררתי בבהלה. בחלומי אני נמצא בתחנת דלק אלונית בכביש 6, ואני מתדלק את האוטו, ומסביבי הרבה מאוד אנשים. ולפתע פתאום מגיעים שני אנשים שפורקים מתוך מזדה לבנה, רכב, אני זוכר גם את סוג הרכב, ומתחילים לירות לכל עבר. יורים אש תופת, ואנשים רצים ובורחים וצועקים, ואני רואה אנשים שנפצעים ואנשים שנהרגים, ואני בתוך החלום מצליח לברוח, מצליח להסתתר מאחרי איזושהי חומת אבן, ואני אומר לעצמי, עדיין בתוך החלום אני עוד מבוהל מאוד מאוד, כי יורים עליי, ואני אומר לעצמי, ברוך השם, ניצלתי גם מהפיגוע הזה, אני בסדר, אני חי, ועדיין יורים עליי, ועדיין אני שומע ירי, ואני מתעורר.
אתה מתעורר. ומה קורה?
אנחנו לא יודעים מה קורה, כי אנחנו שומרים שבת וחג, ואנחנו לא מדליקים טלוויזיה ורדיו, ואני ממהר לבית הכנסת. כשאני מגיע לבית הכנסת, יש פרקי תהילים שאני באופן קבוע קורא אותם בתפילה של שבת. יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, אומר להשם, אחסי ומצודתי, ואני קורא את הפרקים האלה כמו שאני קורא בכל שבת, ואז מגיע מישהו שמספר שיש בדרום בלגן. מתקפה, תחנת שדרות נכבשה על ידי מחבלים, אלפי מחבלים, מחבלים בטויוטות כובשים את היישובים. אני לא כל כך מבין על מה הוא מדבר, אבל אני נזכר שאל רואי בנחל עוז, ואני גם נזכר בחלום. אני מניח את התלית, תכף השוב מה שנקרא, ואני רץ הביתה, מרחק של 5 דקות בריצה, ואני מתקשר לאלרועי, פעם, פעמיים, שלוש, מחייגים אליו, שולח לו הודעות. לא התקשרתי יותר מדי, חייקתי אולי 3 פעמים, ושלחתי 2 הודעות. אלרועי, מה קורה? אלרועי, מה המצב?
ואתה בדרך כלל לא מחייג בשבת.
אנחנו לא נוגעים בטלפון בשבת, אנחנו גם לא מדליקים טלוויזיה בשבת, אנחנו שומרים שבת. ואני מאיר את תהילה, ואת שתי הבנות הקטנות שבבית, את ענאל ולי, ואני אומר מלחמה בדרום, אלרועי לא עונה. אנחנו מדיקים טלוויזיה, ושומעים את הדיווחים, שומעים את הכתבים של הערוצים השונים, מדברים ומדווחים, הלם בתדהמה. אני משתף בני משפחה, ב-9:40 יש מענה לטלפון של אלרועי, סוף סוף. מחבל צועק, אללה או אכבר, צרחות אימים, ושומעים ירי ורקע וצעקות. באותו רגע אני הבנתי, אולי השכל הבין, אבל התקשנו לקבל את זה. התקווה של הורים בימים האלה, בשעות האלה, בתקופה הזאת, שהבן או הבת חטופים או פצועים. ואני זוכר אפילו שאמרתי משפט כזה, שיהיה חטוף, אפילו 5 שנים, כמו גלעד שליט, אבל שיהיה חי, רק שיהיה חי. אבל ליבי מנבא לי רעות, ואני גם חושב על הגרוע מכל, כי לא מתאים לאלרועי לא לענות, ואני מבין פחות או יותר את המצב, ככל שחולפות השעות, ומספר ההרוגים או הדיווחים הם קשים יותר ויותר.
אתה לא מקבל כלום, אף אחד לא מודיע לך כלום.
לא, אף אחד לא מודיע לי כלום, אף אחד לא מדבר איתנו, אבל מתחילים להגיע אלינו הביתה אנשים. ראש העיר, רב העיר, מפקד את תחנת המשטרה.
כולם מגיעים, אבל...
כולם מגיעים, והדבר הראשון שהם אומרים, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא יודעים כלום. כי אני ישר מתנפל, אם הגעתם, אז זה לא טוב, זה לא, זה לא, אז אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא יודעים כלום. וכולם איתנו, מחבקים, מתפללים, קוראים תהילים, ואנשים מגיעים, פשוט מגיעים, כל בני המשפחה, שכנים, מהעיר, וכולם מחזקים, מחבקים, אבל באמת לא יודעים, ואולי חלקם גם יודעים.
רגע, מתי אתם מקבלים את הבשורה? כמה ימים אחרי?
ביום רביעי, ב-11 באוקטובר, ב-3:30 לפנות בוקר, דופקים אצלנו בדלת, שני קצינים, שמודיעים לנו את הבשורה המרה והנורא מכל, שאלרואי נפל בקרב.
ועכשיו אני רוצה לשאול אותך. הפכת מספדי למחול לי כתוב. בתהילים נדמה לי.
נכון.
אתה מיישם את זה. מהרגע שראיתי אותך בלבן הצחור הזה, אתה מאיפה הכוח לקום, לעשות, לפעול? מאיפה, מה זה המעיין הזה של עוצמות כאלה? וגם אמרת לי, אני רוצה להקדים פה מאוחר, שאתה לא מבקר בבתי הקברות. זה נכון?
אני מבקר מעט מאוד. הפעם האחרונה שהייתי בבית הקברות, זה היה ביום הזיכרון לחללי צה"ל. אני בכלל הייתי רגיל להגיע לשם מתוקף תפקידיי, ואז אני מגיע עכשיו כאב שקול. אני לא מצליח להקל, לקבל. המוח לא מאשר את עובדת היותו של בני יחידי אהובי מתחת למצבת האבן. זה משהו שאני לא ממש מצליח לגשר על הפער הזה, של, שזאת המציאות. בית גברות זה מקום שאני מגיע אליו מעט מאוד. הזכרות, אירועים מאוד מאוד מיוחדים. אני לא, לא ממש מצליח להרגיש את החיבור לכך שאלוהי נמצא שם. כי הוא נמצא איתי בכל רגע, בכל שעה, בכל דקה, לכל מקום שאני הולך, והוא גם זה שנותן את הכוח. הוא זה שנותן את הכוח למצוא משמעות לדברים שאני עושה. הוא זה שנותן כוח להמשיך. הבחירה הייתה עירית בין לצמוח או לצנוח. עכשיו, קשה מאוד לצמוח. ומי שאומר שהנה, עכשיו הוא הולך לצמוח מה...
איך עושים את זה? אני רוצה שתסביר לאנשים שמביטים בך איך קמת בשבעה בית היה מפוצץ. עליתם בתום השבעה. מה עשית? מה עבר לך בראש? ומה עשית? מה חשבת? ומה החלטת עם עצמך?
יש משפט אחד שאני זוכר שאמרתי, לא יהיה בית אחד במדינת ישראל שלא יכיר את אלרואי. אני הולך לדבר עליו, אני הולך לספר עליו, ואני הולך בעיקר לספר או לבטא את מה שהוא מספר לנו, או מה הוא היה מצפה מאיתנו לעשות. אלרואי היה ילד של חיים, ילד של חיבורים, ילד של אהבה, לב גדול, רוח גדולה, אמונה גדולה ויצירה. זה ראשי התיבות של השם שלו. אהבה ולב ורוח ואמונה ויצירה. אני הולך לבטא ולהמשיך ולהנציח ולהנחיח אותו באמצעות המרכיבים האלה שהיו חלק מהשם שלו.
זה מה שאתה מקבל כשאתה קמה השבעה?
זה המסר שאני מקבל. אני בא ואומר, אם אלרואי היה פה עכשיו, תמיד יש כיסא ריק בכל מקום שאני מגיע. בסדר? הנה גם פה יש כיסא ריק. והוא היה יושב פה, והייתי צריך לשאול אותו שאלה מאוד פשוטה. נו אלרו, מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו? מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו? אתה
מדבר אליו?
כן. אז הוא היה אומר דבר מאוד פשוט. הוא היה אומר, אבא, נגף את הדמעות, תעמוד, ותעשה מה שאתה יודע הכי טוב לעשות, שזה לדבר בערך. אז מהרגע הזה אני לא מפסיק לדבר. אני מגיע לפודקאסטים עירית, אני מגיע להרצאות, אני מגיע למפגשים, אני מגיע לתלמידי תיכון, תלמידי יסודי, מכינות גם צבאיות, יחידות צבאיות, קהילות, בתים בכפר, ממוצע גיל 87 ומעלה, ומדבר לכל עם ישראל, מספר את הסיפור שלו, מה הוא היה, מה הוא הספיק ב-20 שנותיו ועוד 6 חודשים לעשות? מה היו המאפיינים שלו, הערכים שלו, המידות שלו? ואיך אנחנו מנציחים ומנכיחים אותו בחיים שלנו? כשאני אומר לילדי בית ספר יסודי, תהיו קצת אל רואי, למה אני מתכוון? אני מתכוון לזה שהוא כותב לי בסוף כיתה י' ב', אבא, תודה רבה על כל מה שעשית בשבילי עד עכשיו. אני מאוד מעריך, תודה רבה. אני אומר לילדים, בכל מקום שאני פוגש אותם, שום דבר לא מובן מאליו. תאמרו תודה על כל מה שאתם מקבלים, וזה לא משנה מה עשו בשבילכם. נתנו לכם כוס מים, זוג משקפיים, זוג מכנסיים, זוג נעליים, סבא קנה אופניים. תאמרו תודה על כל דבר. אלוהי היה ילד של הודעה, ילד שמעריך, ילד שמוכיר תודה, מכיר טובה. הוא אף פעם לא כפר בטובת חברו. הוא תמיד אמר תודה על כל דבר.
אתה ממשיך ללכת לבית הכנסת? מה אמונה? מה קרה לאמונה שלך?
אני ממשיך ללכת לבית הכנסת.
כן? מה קרה לאמונה?
האמונה שלי התחזקה. כן, האמונה שלי לא נחלשה. אני חינכתי את הבנים, את הבן שלי ואת הבנות שלי לאמונה בצור ישראל ובנצח ישראל. אנחנו באנו מבית מאוד מסורתי, מכיל, שלא כופה על אף אחד שום דבר, וגם אנחנו לא כפינו על אף אחד שום דבר. בסוף, הבנות שלנו והבן שלנו בחר את הדרך שלו. אני מחזיק באמונה הזאת. אני זוכר שבאו להודיע לנו מצהל שאלרואי נפל, ושצהל החליט להעלות אותו מדרגת סמל לסמל ראשון. אמרתי תודה רבה לצהל. קדוש ברוך הוא העלה אותו לדרגת אין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתו. אני הולך עם האמונה הזאת, אמונת חכמים, שהגיבורים האלה בסוף נבחרו למסור את חייהם בית נשמתם על הארץ הזאת, על עם ישראל. אלוהים נולד בפסח,
כן,
ונהרג בשמחת תורה. שני חגים מאוד משמעותיים. כל חג בפני עצמו הוא כל כך חשוב וכל כך מבטא את ההמשכיות של עם ישראל ואת נצח ישראל. אז איך האמונה שלי יכולה להיחלש?
רפי, אומרים שגברים מוכים בחושך. אתה יודע שאתה משהו מאוד מאוד מיוחד, כי אני פוגשת כל כך הרבה אבות שקולים שהם קמים ביום, כל יום, פעמיים ביום, הולכים, מגרפים את בבית הקברות והפסיקו לעבוד. איבדו את המשמעות לחיים, עולים במשקל, אחד שהמנכ״ל חברה כבר לא מעניין אותו, לא רוצה לעבוד. ואני מסתכלת עליך. עכשיו אתה מתחזק בעשייה הציבורית, פועל, מרצה. איזה, תן כוח לעבוד שמביטים לך עכשיו. איזה מסר אתה רוצה להעביר להם ממך?
קודם כל, הגברים בוכים בלילה, אין משפט יותר נכון ממנו. אנחנו בוכים. אנחנו יושבים, יש רגעים של בכי. בעיקר גם שאתה לבד באוטו. אני תמיד שואל את עצמי, מה אלרואי היה רוצה שאני אעשה עכשיו? איך הוא היה רוצה שנמשיך? מה נותן לנו כוח? יש שני דברים שנותנים כוח. כל אדם, בנקודות השפל הכי גדולות, שלא צריך לחפש את שני הדברים האלה, ואם הוא צריך לזהות אותם, אז זה ייתן לו כוח לקום בבוקר. דבר אחד זה קהילה, ודבר שני זה משמעות. קהילה זה יכולה להיות גם קהילת בני המשפחה שלי. אחד הפוליטיקאים הבכירים במדינה שלח לי הודעה יום או יומיים אחרי השבעה באוקטובר. רפי, כולם מסתכלים עליך עכשיו. הבנות שלך, החברים שלך, זה תלוי בך. כולם מסתכלים, רוצים לראות איך אתה מתמודד עם זה. זה משהו שנחרד בי. קודם כל אני יודע שיש לי אחריות על הכתפיים. יש נכדים, יש בנות, יש בת קטנה בכיתה ב' בשבעה באוקטובר, שחרב עליה עולמה, שאני צריך להיות זה שאומר לה, שאין יותר אלרואי, נראה אותו בתחיית המתים ולנסות לתווך לה את המציאות הזאת. ואני יוצא למסע של הנצחה והנכחה של אלרואי, בשורה ארוכה מאוד של פעילות שכל תכליתה הייתה הנצחה של אלרואי, בשורה ארוכה מאוד של פעילויות, מכתיבת הספר לאורו של אלרואי, דרך איסוף כל החומרים והתעסקות בזה. דרך הנצחת אלרואי במטבח של אלרואי, כיתת מטבח שעושים שם סדנאות בישול ואפייה. דרך כיתת הניגון של אלרואי, כיתת מוזיקה, שמגיעים לשם תלמידים ומנגדים וממשיכים לנגן את הניגון של אלרואי, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. דרך הנצחה של אלרואי בפינת חי, דרך עוד שורה ארוכה מאוד של פעולות והרצאות ושיחות ומפגשים והספר, מעשה בחמישה בלונאים. כל העשייה המטורפת הזאת סביב ההנצחה של אלרואי נותנת לי משמעות. במקביל, אני יוצא למסע של תיקון.
מה זה אומר?
תיקון על פי התפיסה שלי זה קודם כל להגיע לכמה שיותר קהילות בציבורים, שהם לא בהכרח כוס התה שלי. זה לא אנשים שאני חולק איתם ממש באופן מלא את כל הערכים.
העשייה שלך השתנתה מאז השבעה באוקטובר.
העשייה שלי השתנתה מאז השבעה באוקטובר, אני פתוח יותר לקהלים ולציבורים ולעם ישראל בכללותו.
אתה מרגיש שאתה בשליחות.
אני מרגיש שאני בשליחות, אני לא מסתגר בדלת עמותיי. תראי, אני סוחב הרבה מאוד כאבים. יש את הכאב על האובדן של אלרואי, שהוא כאב אישי שהוא לא מרפא. וזה מובן לגמרי. יש את הכאב של השעה וחצי האלה. משש וחצי עד 7:52. אותה דקה שבה עבד הקשר עם המיגונית של הבלונאים. זאת השעה, הדקה שבה התעוררתי מהחלום. מ-6:29 עד 7:52, מה עובר על אלרואי באותם דקות, באותה שעה וחצי? מה הוא חושב? מה עובר לו בראש? איך הוא מתמודד עם האימה הזאת? זה כאב שלא עוזב אותי. אבל יש כאב שמניע אותי. הוא מניע אותי לא ממקום של זעם ותסכול וכעס. זה לא תוכנית עבודה. ברור שיש זעם. אני מדבר על איך אני לוקח את הכאב הזה של... אני מנסה לברור מילים, בסדר? של התיקון, של הריפוי, של האיחוי, איך עושים אותו, ועם זה להתמודד. וזאת המשמעות שדיברנו עליה קודם.
אבא שקול מסתכל עליך שלא קם, והוא מלא רגשי אשם. למה דחפתי את הבן שלי לגולני, גבעתי צנחנים, למה הודעתי להיות קרבי, והוא מלא רגשי אשם. למה? מה אתה עונה לו? מסתכל עליך.
אני דחפתי את הבן שלי לשירות משמעותי בצהל. אני חינכתי אותו, ואני יודע שבאותם דקות שהוא צריך להשיב מלחמה, הוא הביא את כל הקניינים הרוחניים ואת כל המטענים הערכיים שלו לתוך הקרב.
ואתה גאה בו.
ואני גאה בו ואני שמח.
ואין לך רגשי אשם.
אין לי רגשי אשם. אני חינכתי את הבן שלי בדרך שאני מאמין בה עד היום, ואם היה לי עוד בן... שצריך להתגייס, הייתי מחנך אותו.
באותה דרך?
באותה דרך ללכת ולשרת את המדינה הזאת ואת העם הזה. ואת הארץ הזאת, באמונה שלמה שזה הדבר הנכון לעשות.
מה עזר לך אחרי השבעה? במשפט.
אז
מה עזר לך?
אז קודם כל כן טיפלתי. כן טיפלתי וכן נפגשתי עם אשת מקצוע שעזרה לי לאבד, וזה דבר מאוד
חשוב. ואתה בעד.
ואני בעד, ואני חושב שזה נכון, ואני חושב שצריך לעשות את זה, ולחפש משמעות. לחפש משמעות במובן הזה של למצוא תחום עניין, או משהו שהוא היכולות שלך, משאב נפשי, אישי, פנימי, כוחות פנימיים, ולהביא אותם לידי ביטוי.
מה מרגש אותך? מה ריגש אותך? ממה התרגשת שלא ידעת, ופתאום זה קרה לך וזה מאוד ריגש אותך. מה זה אסון?
כשאני מקבל מכתבים מתלמידים בתי ספר יסודיים או תיכוניים, שהם קראו על אלרואי, למדו עליו, חקרו, עשו עבודת חקר על מה שהוא עשה, על מה שהוא הספיק. זה מאוד מרגש אותי, כי בעצם הוא נוכח, הוא נמצא. אנחנו לא יכולים לראות אותו, אנחנו לא יכולים לשמוע אותו, אבל אנחנו מרגישים אותו. ולא רק שאנחנו יכולים להרגיש אותו, גם רבים אחרים שלא הכירו אותו.
מישהו שאמר לך משפט שחיזק אותך, שאתה רוצה לציין אותו, ששאבת ממנו כוח?
תראי, הוא לא אמר לי, אבל זה משפט שנחרט אצלי חזק מאוד. הוא לא אמר לי, אבל כששמעתי את זה, אימצתי את זה מיד. אבא של שאול גרינליק, שם יקום כן, דמו.
כן.
קודם כל, הדרך שהמשפחה הזאת עשתה, היא בלתי רגילה, היא השראה לעמוד ולשיר, ו- ולהנציח את הבן דרך המוזיקה, זה משהו שהוא נותן כוח. בכלל, מוזיקה, אומנות, אלוהי היה ילד של רוח, של אומנות, של מוזיקה, של יצירה, הוא היה יוצר דיגיטלי, הוא היה אומן בנשמתו. והוא אמר משפט מאוד מאוד חזק. הוא אמר שאב שקול, הורים שקולים, עומדים מול שערי ירושלים. ויש בכניסה לירושלים 8 שערים. ועכשיו צריך לבחור באיזה שער להיכנס. האם אתה בוחר להיכנס בשער הרחמים, או להיכנס בשער העריות? אם תיכנס בשער הרחמים, מהר מאוד אתה טיפול לשער האשפות. אבל אם אתה נכנס בשער העריות, אתה חלק מהסיפור הזה, לא ממקום של קורבן, ממקום של נצח, ממקום של ניצחון, ממקום של הנצחה. אני בחרתי במודע להיכנס בשער העריות.
מדהים.
לא קל, קשה, גם כשהצנחנים פורצים את שער העריות, יש נופלים ויש קורבנות, ויש הקרבה, אבל בסוף אתה לוקח את הדבר הזה למקום של כוח ושל עוצמה.
איזה עוצמה? איך אהבתי את זה? מה אתה רוצה לספר לי שלא יודעים עליך?
וואו. אני חושב שכבר יודעים הכל.
מה לא יודעים עליך? בכל זאת.
אני מבשל. אני אוהב לבשל.
מה?
לא כל יום, לא כל היום.
מה? הפייבורית?
תשמעי, זה לא משהו מיוחד. אבל זה בישולים מהמטבח של אמא.
מדהים.
הרבה תבלינים.
מאמן.
הרבה צהוב, הרבה אדום. זה בישול...
מתכון אחד, נכניס לפודקאסט בסוף.
אוקיי.
איזה? סלקובה.
סלקובה זה מאכל שאלוהי מאוד מאוד אהב והתחבר אליו. אז סלקובה זה דווקא, כן, זה מתכון שהוא מזוהה מאוד מאוד עם אלוהי. אני לא מבשל סלקובה. אני הולך על תבשיל שהוא מאוד עממי, מאוד פשוט, אבל הוא הרבה מאוד ריח והרבה מאוד טעים. שומר, מבושל, עם הרבה קרקום, ו... לימון ובצל.
מהמם.
אבל צריך לדעת לעשות את זה.
מהמם. תגיד לי, איפה עמותה פוגשת אותך?
אור למשפחות. תשמעי, אני לא יודע אם זה היה בסוף השבעה או בסוף השלושים, אני מקבל טלפון ממתנדבת של אור למשפחות. אני לא יודע מה זה אור למשפחות, יכול להיות ששמעתי, אבל זאת בעצם הגוף הלא ממשלתי, הלא מדיני הראשון שפונה אלינו. והיא אומרת לי, אני מאור למשפחות, אני בעצמי אמא שכולה, אני כאן מתחת לבית שלכם, יש לי כאן משהו בשבילכם. ואני יורד, ואני מקבל ככה רקפת.
רקפות.
רקפות, כן.
בשלושים.
עם איזשהו מכתב אישי. אני חושב שמה שאור למשפחות עושה, היא בעצמה לא יודעת עד כמה היא עושה. בים החושך, בים העלתה, שאי אפשר בכלל לעמוד את החושך הזה. אור קטן שמגרש הרבה מהחושך הזה, שמביא איתו נחמה וחיבוק ואוזן קשבת. וכשאנחנו מקבלים ככה את התוכניות של אור למשפחות, ואנחנו באים למפגש אחד, ולעוד מפגש, ולעוד מפגש, אנחנו מבינים את הרוח הגדולה, ואת הכוחות שאתם נותנים לאותה משפחות, ולנו. את יודעת, אם לא היה אור למשפחות, היה צריך להמציא את זה. היה פשוט חייבים להמציא את זה. אני יודע כמה אנחנו ההורים מקבלים כוח מכל מפגש כזה, מכל שיחה, מכל אירוע, מכל פעולה, מהדברים הקטנים ביותר עד הדברים הגדולים ביותר. כל דבר כזה נותן חמצן, נותן אוויר, נותן אור. כי יש ימים ורגעים מאוד קשים של נפילה מאוד גדולה. ואז פתאום מגיע הסיכום השבועי, האירוע החודשי, השי הקטן הזה, תשומת הלב הקטנה הזאת. אנשים מקלים בזה ראש, אבל אין לך מושג כמה זה מחמם את הלב. ביום שישי לי מגיעה עם זר פרחים, והיא אומרת, אבא, מישהו למטה פגש אותי, ואמר, תקחי את זה לאבא, זה מאל רואי. אמרתי לה, לי, מי, אמרתי, אני לא יודעת, הוא מישהו שאני לא מכירה, הוא רק ביקש ממני למסור לך את הזר הזה, והוא אמר, זה מאל רואי. אז כמה אור למשפחות מביאה אור? את לא יודעת כמה זה נותן כוח וכמה זה נותן עוצמה. ולפעמים נראה לאור למשפחות או לגופים אחרים ש... טוב, נו, מה זה כבר יכול למלא את החלל ואת החוסר? זה מביא אור, זה מביא כוח, זה נותן עוצמה. צריך להמשיך עם זה ולא להתייאש. ורק לאחל לכם שמספר המשפחות לא יגדל. שזהו, שנעצור כאן.
מהמם. ביקשת להקדיש שיר לבן שלך.
כן.
זהו, מחר בית, יש לי ברית, הרג לי אחיין.
שיר גיבור של כולם, שכתב אליהו עמרם, ומבצע דור שמעון. ואם ממש ממש בשקט, אפשר לשמוע את קולו של אלרועי. שיחת פלאפון מוקלטת. ושמעתי את השיר הזה מאות אלפי פעמים, כי אני גם פותח איתו כל הרצאה שלי. צריך לשים לב למילים, במיוחד לבית האחרון. כשאבא אומר, אם הרוח נושבת, הצחנו את הזמן, הצחנו הכל.
הוא מסתכל עליך עכשיו אלרועי. מה אתה רוצה להגיד?
תראי, זה... זה געגועים עזים. זה... שאני גאה בו.
הייתי כאן מול כל העולם. אתה גיבור של...
אני גאה בדרך שהוא בחר. שהנשמה שלו בחרה. ורק שיבוא, שיופיע בחלום, שיגיד שהכל בסדר. אנחנו בסדר.
מה הוא חושב עליך? מסתכל עליך. מה הוא חושב עליך? מה לדעתך הוא אומר לך עכשיו?
נגב את הדמעות, תעמוד ותמשיך. תמשיך לעשות מה שאתה יודע לעשות הכי טוב. בחודשים האחרונים לחייו, היה לנו קשר מאוד מאוד הדוק. הוא פיתח כלפיי איזשהו סוג של... הוא כל יום שלח כמה וכמה הודעות. הוא התקשר יותר, משהו הרגיל. הקשר נהיה הדוק הרבה יותר. הרגשתי שמשהו קורה. או שהוא התבגר, או שהוא... הוא דאג לאב.
שמת לב לזה שפתאום...
הקשר התהדק מאוד מאוד בחודשים האחרונים, ובשבועות האחרונים, ובימים האחרונים. אמר לי, אבא, אני בא איתך לכאן, אני בא איתך לשם. מקומות שהוא לא אהב לבוא. הוא התעניין בנושאים שמעסיקים אותי הרבה יותר ממה שהוא התעניין בעבר. אבל אנחנו ממשיכים. אנחנו חזקים. אנחנו עומדים. ואנחנו נצחים.
מה אתה מבטיח לעצמך?
להיות ראוי לו. הוא שולח אותנו למשימה לא פשוטה, מורכבת. אנחנו צריכים להיות ראויים לו ולכל החברים שלו. בסוף החיילים האלה שעמדו בשבעה באוקטובר בשמחת תורה, בדקות ובשעות האיומות האלה בלמו את המתקפה בגופם. אנחנו צריכים להיות ראויים להם. בחיבור בינינו, בשיח. איך הוא היה אומר, אבא? בלי פדיחות. אבא, בלי פדיחות. אנחנו צריכים להיות ראויים לו. ראויים לו ולחברים שלו.
מסתכלים ולא... אליך עכשיו, המשפחה, החברים, הרבה משפחת השכול. מה אתה רוצה לאחל? ולאחל ממך?
הביטוי במותם ציוו לנו חיים נשמע נדוש או חוזר על עצמו, לא רוצה לומר בנאלי. אבל תחשבו עליו בצורה הרבה יותר עמוקה. לא כמשפט שאומרים אותו בשביל לצאת ידי חובה. הבן או הבת או האח או הבעל או הנכד, באמת הם ציוו לנו להמשיך ולחיות. לצד הכאב, והכאב הוא קשה, קשה מנסו. הכאב הוא כל אחד בדרכו. לחיות. הם פשוט ציוו לנו לחיות. אנחנו מספרים עליהם, אנחנו מדברים עליהם כל הזמן. הם היו יפים, הם היו ספורטאים טובים, נגנים, מקסימים, גיבורים. מה הם מספרים לנו? מה הם מצפים מאיתנו? מה הם רוצים שאנחנו נעשה? הם רוצים שנמשיך לחיות.
במה נסיים? במה אתה רוצה לאחל? ולברך?
קודם כל שבאמת נהיה מלאים באהבה ובלב לכל אדם.
ומה אתה מאחל לעצמך, רפי?
לעצמי?
במשפחה?
קודם כל שכמשפחה נצליח לתעל את הכאב, את השבר ואת המשבר הזה למקום של עשייה ושל יצירה ושל התפתחות. אחרי שאלרועי נפל, קודם כל לאלרועי היו 6 אחיינים כשהוא נהרג. מאז נולדו לו עוד 3 אחיינים.
וואו.
עדי, שחר ואחיה.
אתה סבא?
אני סבא לתשעה. כן. אז הסביבה...
מי יכול להאמין עליך?
כן. הסביבה מתרחבת. יש נכדים, וכל נכד וכל נכדה מוסיפים הרבה אור והרבה כוח והרבה משמעות. וכשאתה קם בבוקר ליום הולדת של יגל, או לחלקה של נכד אחר, ואתה רואה את החיוך של עדי, זה נותן הרבה הרבה כוח.
רפי, אתה חתיכת גאווה.
תודה, תודה רבה.
אתה חתיכת גאווה.
תודה.
שתעשה, שתצליח, שתשפיע, ושהאור הגדול מאל רואי, יגדיל ויעלה את הבתים של כל כך הרבה בתים שזקוקים לאור שלך ושלכם. תודה.
תודה רבה. רפי. תודה, עירית.
תודה.
תודה לכם.
אני מבקשת להודות לכם שהייתם איתנו ומקווה ששאבתם כוח מהאנשים המופלאים שראיינתי. אשמח שתשתפו. עמותת אור למשפחות זמינה בפייסבוק, באינסטגרם, באתר, ביוטיוב ובספוטיפיי. עמותת אור למשפחות תומכת, מחבקת ומעודדת הורים ואחים שכולים לבחור בחיים, ועושה ככל שלאל ידע לכבוד משפחות מופלאות אלה במגוון רחב של פעילויות, מפגשים ואירועים. אשמח מאוד לתרומתכם. דרך אתר אור למשפחות. משום שלמדתי בחיי שדברים גדולים חייבים לעשות יחד. יחד נאיר לבבות רואים. נשמח לפגוש אתכם גם בפרקים הבאים. שלכם ותמיד באהבה, עירית.